חולין דף קוף ה', מתחילים בעזרת השם, דף קוף דלת עמוד ב', 12 שורות מלמטה, תנה. היום בזמננו אדם אוכל סעודה בשרית, רוב האנשים מחכים 6 שעות ורק אחר כך אוכלים סעודה חלבית. בסוגיה שלפנינו נראה כמה דעות בעניין הזה, מה צריך לעשות אחרי שאוכלים סעודה בשרית, מה צריך לעשות כדי שיוכלו אחר כך לאכול סעודה חלבית, וגם להפך, אדם אכל חלבי, מה הוא צריך לעשות לפני שהוא אוכל בשרי, כדי לא להיכשל בבשר וחלב. תנא אגרא חמוה דרבי אבא, הוא הביא ברייתא כזאת. עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. עוף וגבינה נאכלים בצורה של הפקר, דהיינו פחות הבדלה ביניהם. פחות צריך לחשוש בין עוף לבין גבינה. מה צריך לחשוש פחות? הוא תנה לה, הוא למד את זה מרבו, והוא אמר לה מסברה, הוא הסביר מה הכוונה, איזה דברים של הפקר אפשר להקל בין עוף לבין גבינה. בלא נטילת ידיים, לא צריך אחרי שאוכלים עוף ליטול ידיים לפני שאוכלים גבינה. ובלא קינוח הפה, לא צריך ללעוס איזשהו מאכל פרווה שהוא לא חלבי ולא בשרי כדי לנקות את השאריות שנשארו בין השיניים. רבי יצחק ברד רב משרשיה מספר את הגמרא בעניין הזה, יקלה לבי רבשי, הוא פעם הגיע לביתו של רבשי, אייטולי גבינה, הביאו לפניו גבינה, אכל את הגבינה, כשסיים לאכול, אייטולי ביסרה, הביאו לו בשר, וגם את זה אכל, ולפני שהוא אכל בשר, לא משי ידי. אמרי לי, שאלו אותו, והתני, אגרא חמוה דרבי אבא, עוף וגבינה נאכלין, באפיקורן, הרי הוא אמר שרק עוף וגבינה נאכלים בלי נטילת ידיים ביניהם. עוף וגבינה אין, לא צריך נטילת ידיים, אבל בשר וגבינה? לא, בין בשר וגבינה ודאי צריך נטילת ידיים, אז למה אתה אחרי גבינה אכלת ישר בשר בלי לטול ידיים? אמר לו, הנמילה, מתי צריך לטול ידיים בין בשר לבין גבינה? הוא אכל קודם גבינה ואחרי זה בשר, מתי צריך לטול ידיים בין הגבינה לבין הבשר? בלילה, דווקא כשהוא אכל בלילה, והוא לא יכול לדעת האם הידיים שלו נשאר עדיין קצת מהגבינה, והוא עכשיו יבוא לאכול בשר ואז יהיה בשר בחלב. אבל ביממה, ביום, הכחזינה, אנחנו רואים הרי שידיים נקיות, אז לא צריך לפי דעתו לטול ידיים. תניה, גמרא מביאה בין בשר לבין גבינה, בית שמאי אומרים מקנח, שאוכל איזשהו מאכל פרווה וכשהוא לא עש אותו, זה מוציא את כל השאריות של הגבינה, ואז הוא יוכל לאכול בשר. ובית הלל אומרים, מדיח, הוא שוטף את הפה. נטילת ידיים גם צריך, ככה מסבירים לפי הדעה שסוברת שהדחה, הכוונה הדחת הפה, אז זה כולל גם נטילת ידיים. שואלת הגמרא, מהי מקנח ומהי מדיח? מה זאת אומרת שבית שמאי אומרים שמספיק שהוא מקנח, לא עש איזה משהו בפה, בשביל להוציא את כל השאריות של הגבינה לפני הבשר? ומה זאת אומרת שבתילה אומרים שמספיק לשטוף את הפה? היא למה בית שמאי אומרים מקנח ולא באי מדיח? אם תאמר שלפי דעתם קינוח עדיף ולא צריך בכלל לשטוף את הפה במים, ובית הלל אומרים מדיח ולא באי מקנח, ובית הלל אומרים שמספיק לשטוף ולא צריך לאכול איזשהו מאכל שיוציא את השאריות מבין השיניים, אלא הדאמר רבי זעירא, אין קינוח פה. אדם שאכל גבינה ורוצה אחר כך לאכול בשר, אלא בפת. הוא אומר שאפשר, שכשעושים קינוח, עושים את זה על ידי לחם, לא סתם על ידי מאכל אחר. מה? כמן, כבית שמאי, הדברים שלו נאמרו דווקא לפי בית שמאי ולא לפי בית הלל, הרי ההלכה היא כמו בית הלל, לא יכול להיות שהוא מביא את הדברים שלו לפי דעתם של בית שמאי. אלא, אומרת הגמרא, הסבר אחר. בית שמאי אומרים, מקנח ולא באי מדיח. מספיק ללעוס משהו ולא צריך להדיח את הפה במים. בית הלל הם אלה שמחמירים והם אומרים, אף מדיח? שצריך גם ללעוס משהו וגם לשטוף את הפה, אבל הם מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. יוצא אם כן שבית הלל מחמירים יותר מבית שמאי, שהם אומרים שצריך גם ללעוס משהו וגם לשטוף את הפה. ולתנאי, שכתבו את זה במסכת העדויות, שם מביאים רשימה שלמה של כל המקומות שבית הלל מחמירים יותר מבית שמאי, כי זה דבר נדיר, בדרך כלל בית הלל הם אלה שמקילים. אז שיכתבו את הרשימה, בתוך הרשימה ההיא, גם את הכולה הזאת, גם את החומרה הזאת, שלפי בית הלל צריך גם לקנח את הפה וגם להדיח אחרי שאוכלים חלב, לפני שאוכלים בשר. ולתנאי גבי כולי בית שמאי וחומר בית הלל, אלא, אומרת הגמרא, הוקימתא אחרת. בית שמאי אומרים מקנח והוא הדין למדיח. בית הלל אומרים גם כן מדיח והוא הדין למקנח. שתיהם סוברים שצריך בין גבינה לבין בשר גם לקנח באכילה של איזה פת וגם לשטוף את הפה במים. ומר אמר חדה, ומר אמר חדה ולא פליגי, זה דיבר על זה, זה דיבר על הדבר השני, והם לא חולקים, שתיהם מסכימים שצריך לעשות את שתי הדברים, גם לקנח וגם להדיח. גופה אמר רבי זירא, אין קינוח הפה אלא בפת. כשאומרים קינוח לקנח את הפה על ידי איזה מאכל מסוים, זה לא כל מאכל, אלא דווקא על ידי פת. אומרת הגמרא, כמה הגבלות בזה. ואני מילי בדחיתי, דווקא בפת מחיתים, אבל בדסיארי, לחם שעשוי מסעורים, לא, לא מועיל שבן אדם יקנח עם זה את הפה, כי זה מתפורר לפירורים וזה לא מנקה את השאריות של החלב. ודחית אינמי לא אמרן אלא בקרירה. כל מה שעוזר פת חיטים זה דווקא כשהוא צונן כבר. אבל בחמימה, אם זה עדיין טרי וזה חם, מהתנור, משטר שטרי, זה מתפורר, זה נדבק בחך, זה נדבק בחך, ואז הוא בכלל לא מוציא את הלכלוך, להפך הוא מתווסף עוד. והנמילי, ברקיחה, מה שאמרנו שאפשר בפת של חיטים שהוא קר, מדובר שהוא רך כדרכו, לא קשה מדי, אבל בהקושה, אם הוא כבר נהיה ישן והוא כבר נהיה קשה, אז לא, זה לא מועיל, למה? כי זה גם מתפורר כמו שעורה, פת של שעורה. והלכתה, הלכה למעשה, בכל מילאה וכינוח, בכל דבר שבן אדם לועס אחרי שהוא אכל גבינה, לפני שהוא אוכל בשר, בכל דבר זה מועיל, לבר מקמחה, חוץ מקמח, תמרי, תמרים וירקה, ירקות ששלושת אלה הם רכים מדי והם באמת לא מוצאים את מה שנשאר מהפה. באמיני רבי אסי מרבי יוחנן הוא שאל אותו שאלה, כמה ישהה בין בשר שאכל שהוא עכשיו רוצה לאכול גבינה? אמר לי ולא כלום, הוא לא צריך לשהות שום דבר, יכול ישר לאכול גבינה. שואלת הגמרא, הייני, ואמר רב חסדא, אכל בשר אסור לאכול גבינה. למה? כי נשאר טעם של השומן בפה, כמו שרשי כאן מפרש, ואם כן, אם הוא יאכל עכשיו חלב, אז זה בעצם יהיה בשר וחלב, כי השומן עדיין נשאר, השומן של הבשר. לעומת זאת, אם אכל גבינה, מותר לאכול אחר כך בשר. אז אומרת הגמרא, לא יכול להיות שאחרי שאדם אכל בשר, מי שהוא יורה, שאדם יכול ישר לאכול אחר כך חלב. אלא, כמה ישהה בין גבינה שאכל לבין בשר, שהוא רוצה לאכול בשר אחרי גבינה, זה משהו אחר. לאכול אחרי גבינה בשרי, זה באמת אמר לי ולא כלום, הוא לא צריך לשהות בכלל אחרי אכילת חלבי, הוא לא צריך לשהות כלום לפני אכילת בשרי, ככה בכל אופן לפי דעתו של רבי יוחנן. כמובן שלהלכה יש מחמירים בזה. גופה, אמר רב חסדא, אכל בשר אסור לאכול גבינה. אדם שאכל גבינה מותר לו לאכול אחר כך בשר. אמר לרב אחא בר יוסף לרב חסדא, בשר שבין השיניים מהו? זאת אומרת, האדם נשאר לו עדיין בשר בין השיניים, צריך להתייחס לבשר הזה או לא? אמר קרי עלי, הבשר עודנו בין שיניהם, ככה יש פסוק. רואים מכאן שאפילו שהבשר היה בין שיניהם, זה נקרא בשר, אז צריך לחשוש לזה באמת. וצריך לזהר שלא יהיה בשר בין השיניים, וצריך להתחשב בבשר הזה גם. אמר מרוקבה, ענה, להמילתא, לדבר הבא שאני תכף אגיד, אז אני כמו חלה בר חמרה לגבי אבא, אני כמו חומץ בן יין לגבי אבי, כי האבא היה הרבה יותר גדול ממני בהלכה הזאת. דאילו אבא, במידת חסידות, כי אבא אכיל ביסרא עידנה, הוא היה אוכל ביום אחד בשר, לא אבא אכל גבינה עד למחר הדשתה, הוא לא היה אוכל גבינה עד שעברו 24 שעות מאז שהוא אכל בשר. זאת אומרת, עד למחר בזמן הזה. ואילו ענה, לעומת זאת אני עושה את עיקר הדין, אני לא מחמיר ממידת חסידות. בסעודתה, עודה לא אכילה. בסעודה הזאת אני באמת לא אוכל גם בשרי. אבל סעודת האחריתה אכילה. סעודה אחרת אני יכול לאכול אחרי בשרי, אני יכול לאכול גם חלבי. תוספות כאן מביא שזה הכוונה, אפילו מיד אחר כך, אם הוא סלק את השולחן ובירך, מותר לו מיד אחר כך לאכול סעודה חלבית. אבל מאוד מאוד הרבה מהראשונים, הפוסקים, הרבה יותר מחמירים בכל מנהג לפי מנהגו. המנהג הכי מפורסם היום זה לחכות 6 שעות. ההסבר לזה מובא שמכיוון שפעם הם היו אוכלים סעודה אחת בבוקר וסעודה אחת בערב, ההפרש היה 6 שעות, אז זה נקרא מסעודה אחת לסעודה אחרת. מהסעודה של הבוקר לסעודה של הערב. אמר שמואל, הנה לאה מילתא, חלה בר חמרה לגבי אבא. אני, לגבי הדבר הבא שאני תכף אגיד, אני כמו חומץ בין יין לגבי אבי, כי החומץ הוא פחות מהיין. מה? דילו אבא וסייר נכסי טרייזים נביומה. אבא, בגלל שהוא כל כך רצה להשגיח על הנכסים שלו, הוא היה עובר להשגיח על הנכסים פעמיים ביום. ואילו ענה, לא סיירנה אל אחד הזימנה, אני מסייר בנכסים שלי רק פעם אחת ביום. המפרשים לומדים מכאן כמה אדם צריך להשגיח על הנכסים שלו, שלא יהיה לו שום נזק והוא לא יבוא לידי עניות. וזה כלול במה שאמרו חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה, שאדם צריך להשגיח, שיהיה לו מספיק פרנסה, שלא יצטרך לבריות. שמואל את העמידה אמר שמואל, מן דסייר נכסי כל יומה, משכח, איסטירה, אדם שהולך ובודק את נכסיו כל יום, הוא מוצא בסופו של דבר מטבע שנקרא איסטירה, יש כאלה קוראים לזה סלע. בכל אופן רש"י מסביר שהרעיון הוא שבכיוון שהוא עולה מהר על כל מיני ליקויים שיש לו, והוא ישר מתקן אותם, אז הוא מרוויח הרבה כסף, הוא חוסך הרבה הפסדים. הוא מספר את הגמרא, אביי וסייר נכסי כל יומה ויומה. ככה אביי גם היה נוהג, הוא היה עובר על הנכסים שלו, מוצא זמן תוך כדי הסדרי לימוד, גם לעבור בנכסיו כל יום ויום. יום אחד פגע באריסי דדרי פיתקה דאופי. יום אחד הוא ראה את האריס, איך שהוא סוחב מסע של עצים על גבו, לגנוב. אמר לי, אמר לו, רגע, אני לאיך, לאן אתה לוקח את העצים האלה, אתה חושב? אמר לי לבימר, הוא ראה שתפסו אותו, הוא אמר, אני לוקח את זה אליך הביתה. אמר לי, טוב, טוב, כבר קדמוך הרבנן, חכמים כבר קדמו אותך והם הורו לי ללכת לסייר את הנכסים כל יום, בזכות זה תפסתי, ובאמת לא באתי לידי הפסד. רבסי אבא סייר נכסי כל יומה. רבסי גם כן היה בודק בנכסים שלו כל יום, שלא יהיה איזשהו נזק. אמר, איך ענינו כל אני אסתירי דמר שמואל? איפה כל המטבעות של מר שמואל שאמר שמי שבודק את נכסיו כל יום הוא מוצא מטבע? יום אחד חז הצינורה דביטקה בערי. יום אחד הוא ראה שעמת המים נהיה שם איזשהו נקב, והמים התחילו לזרום לו לכיוון השדה, זה יכול לעשות לו נזק מאוד גדול. מה הוא עשה? שקלי לגלימי, לקח מהר איזשהו בגד שהיה לו, קרחי, הוא קיפל אותו, סיבב אותו, עוטבי בגבה, הוא סתם איתו את החור, שם אותו שם באותו נקב שנפרץ, ואז, זו העזרה הראשונה כמו שאומרים, רמה קלה, הוא הרים את קולו וצעק, שכולם יבואו לעזור לו, לסתום פה את הפרצה. אטו אינשי סחרוע. מהו אנשים באמת סתמו, סתימה יותר טובה, את אותו פגימה שהיה בעמת המים. זה היה כמו מין כזה נער שהיה עובר בין השדות והיה משקיע את השדות. אמר, השכחתינו לכולו איסטירי דמר שמואל. אמרתי, איפה כל המטבעות של מר שמואל? הנה, עכשיו הרווחתי את כל המטבעות האלה על ידי זה שהמים באמת לא שוטפו את השדה. אילולי שהוא היה באמת מסתכל על הנכסים, הוא לא היה עולה על המים שזורמים בתוך השדה, והוא היה יכול להפסיד, אבל בזכות זה שהוא בדק, הוא באמת הרוויח שהוא לא הפסיד את נכסיו. אמר רבי דיבר רבין, אמר רבי יצחק ברשיין, מים ראשונים שנטילת ידיים לפני הסעודה, זה מצווה, חכמים תקנו את זה, ומצווה לשמוע דברי חכמים. והמים האחרונים הם הרבה יותר חמורים, הם ממש חובה, כמו שתכף נראה למה. שאלת הגמרא שאלה מייטיבי, קושיה מברייטה. מים ראשונים, גם מים ראשונים, ואחרונים, שתיהם חובה. אז רואים פה שמים ראשונים הם חובה, לא רק מצווה, רק המים האמצעיים הם רשות. מה זה מים אמצעיים? ששוטפים את הידיים בין תבשיל לתבשיל לנקיות. אז זה באמת רשות, אבל לעומת זאת מים ראשונים, כמו מים אחרונים, שתיהם חובה, אז קשה על זה שאמרנו שרק מים אחרונים חובה ומים ראשונים הם מצווה. עונה הגמרא, מצווה לגבי רשות, חובה קרי לי. יחסית לרשות של מים אמצעיים, אז אפילו מים ראשונים שהם רק מצווה, הם נקראים חובה. ביחס למים אמצעיים, כי מצווה לגבי רשות זה יותר דומה לחובה. גופה, מים ראשונים ואחרונים חובה, מים אמצעיים הם רק רשות, זה מים בין תבשיל לתבשיל, זה רק לניקיון, אז זה רשות. ראשונים, הגמרא מביאה פה עכשיו ברייטה, הגמרא מביאה פה עכשיו כמה הבדלים ביניהם. מים ראשונים נוטלים בין בתוך כלי ובין על גבי הקרקע. אבל מים האחרונים אין נוטלים על גבי הקרקע, אלא בתוך כלי. ויש כאלה גורסים לגבי מים האחרונים, ואמרי לה, אין נוטלים על גבי הקרקע, אלא בתוך איזשהו כלי מסוים. מה ביניו? מה ההבדל באמת ביניהם? אומרת הגמרא, איכא ביניו קינסה, ליטול ידיים על גבי קיסמים. באמת, זה לא, זה על גב, לפי הלשון שאומרת לא ליטול לגבי הקרקע, אז על גבי קינסה, זה לא על גבי הקרקע וזה מותר. אלה שאומרים, זאת אומרת, אלה שאומרים אין נוטלין על גבי הקרקע, אז על גבי קינסה יהיה מותר, כי זה לא על גבי הקרקע. אבל לפי הדעה שאומרת שצריך ליטול דווקא לתוך כלי, אז אם כן, כאן זה למעשה לא נמצא בתוך כלי, אז זה יהיה אסור. ממשיכה הגמרא, מים ראשונים נוטלין בין בחמין בין בצונן. אפשר גם במים חמים לטול ידיים. תכף נראה באיזה טמפרטורה וכמה חום. מים אחרונים אין נוטלים אלא בצונן. מה הסיבה? כי שמים חמים מפעפעין את הידיים ואין מעבירים את הזוהמה. כשמים חמים שוטפים בהם את הידיים, זה לא מנקה את הזוהמה, להפך, זה מספיק את הלכלוך בתוך האור. למדנו בברייתא, המים ראשונים נוטלים בין בחמין בין בצונן. מבארת הגמרא, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, לא שנו שמותר במים חמים ליטול ידיים מים ראשונים, אלא מים כאלה שאין היד סולדת בהן. כאן רש"י מפרש סולדת נכוות, שהיד לא נכוות בהן. אבל אם היד סולדת בהן, אין נוטלים בהן. למה? כי הם בטלו מתורת מים. ככה רש"י מסביר. נשתנו מתורת מים. ואיקא דמתני לסיפא, יש כאלה שמביאים את העניין של יד סולדת לגבי מים אחרונים, לא לגבי מים ראשונים. אחרונים אין נוטלין אלא במים שהם צונן, אבל במים שהם חמים לא. ועל זה אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, לא שנו שאסור ליטול מים אחרונים במים חמים, אלא מים מאוד חמים, שהיד ממש צולדת בהם, ממש עושה קביעה. אבל אם אין היד צולדת בהם, נוטלים בהם את הידיים. מכלל דראשונים, אף על פי שהיד צולדת בהם מותר. אנחנו לומדים מפה שלגבי מים ראשונים זה הרבה יותר קל, שאפילו מים כאלה שלגבי יש אנשים מסוימים שזה יעשה להם קביעה, אבל בן אדם שבשבילו הידיים שלהם יותר, האור שלו יותר קשה, זה לא מזיק לו המים החמים, אז מותר לו בשביל מים ראשונים עם מים רותחים. עוד למדנו בברייתא שהמים האמצעיים ששוטפים רוחצים את הידיים בין שתי תבשילים, זה רשות. אמר רב נחמן, לא שנו שהם רשות אלא בין תבשיל לתבשיל, שתיהם חלבי, שתיהם בשרי, שתיהם פרווה, אז אפשר, אז זה רשות. אבל בין תבשיל לגבינה, אם אדם אכל גבינה ועכשיו הוא רוצה לאכול בשרי, אז חובה ליטול ידיים ביניהם. אמר רב יהודה ברדר רבי חייא, מפני מה אמרו מים אחרונים חובה? מה באמת הסיבה שזה חובה מים אחרונים יותר ממים ראשונים? שמלח סדומית יש בתוך מלח רגיל שמסמא את העיניים. בתוך מלח יש מלח סדומית שהוא מאוד דק, שהוא לא רואים אותו על גבי היד, וזה יכול לגרום לעיוורון חלילה בעיניים, אם אדם ישפשף את העיניים אחרי שהוא אכל מלח. ואנחנו הרי יודעים, הגמרא במסכת ברכות דף מ' אומרת, אחר כל אכילתך אכול מלח. זה מאוד טוב קצת, לאכול קצת מלח אחרי האכילה. במפרשים, בפוסקים מובא שמספיק שהיה מלח בתבשיל שבן אדם אכל. אבל אם לא היה מלח בתבשיל שבן אדם אכל, שאוכל קצת מלח אחרי הסעודה. אז לכן, מכיוון שאדם בסעודה אוכל מלח, אז לכן צריך ליטול מים אחרונים כדי שלא יהיה לו את המלח סדומית, ואחר כך הוא שפשף את העין, אז חלילה וחס יכול לגרום לו הפך מראייה. אמר אביי, הוא משתכח כי קורתא בחורה. המלח סדומית הזה הוא כל כך קצת, הוא מוצאים פירור אחד בתוך קור שלם, זה כמות מאוד מאוד גדולה. 4,320 כביצים, זה מאוד הרבה. אז זאת אומרת, יש ממש קצת מלח סדומית במאוד הרבה מלח, אבל בכל זאת זה יכול להזיק, לכן צריך אחרי זה לשטוף מים אחרונים, חובה. אמר לרווח הברי דרבה לרוושי, כל קל מלחה, אם אדם מדד מלח רק, הוא לא אכל, רק מדד, אבל הוא נגע במלח. מי, האם גם הוא צריך מים אחרונים, דני לשטוף את הידיים? אמר לי, ודאי, לא מבעיה, ברור שצריך. אם נגע במלח, יש מלח סדומית, הוא צריך לרחוץ את הידיים. זאת אומרת, לא מבעיה, לא צריך לומר בכלל, ברור שכן. אמר אביי, מריש אבא אמינה, איידה לא משהו מיה בתראי על ערה, משום זוהמה. בהתחלה חשבתי שזה שמים אחרונים שרוחצים, לא נותנים לזה להישפך על הרצפה, כי זה מים לא נקיים, לא רוצים שזה יהיה על הרצפה. אמר לי מר, אז מורי ורבי רבא, תיקן אותי והוא אמר לי, מה פתאום, זה הרבה יותר גרוע מזה. משום דשריה רוח רעה עליו, שורה על זה רוח רעה, המגן אברהם כותב שזה חלילה יכול להזיק למי שדורך על זה אחר כך. ואמר רבי, מרי שווה אמינה, בהתחלה חשבתי, הייתי אומר, היית לו שקיל מידי מפתורה, כי נקית איניש קסה למשתי, זה שאסור לקחת איזשהו דבר מהשולחן, כשמישהו בדיוק מחזיק כוס והוא בא לשתות, כן, ככה ממש, האדם מחזיק באמצע סעודה, יש פה שולחן, כולם יושבים בסעודה, האדם מרים כוס לשתות, לא לקחת משהו מהשולחן בדיוק באותו זמן, תכף נראה את ההגבלות בזה. פעם חשבתי, מה הסיבה בזה? שמא יראה דבר כלכלה בסעודה, אולי הבן אדם הוא יתרגז שלוקחים בדיוק משהו שהוא רצה לקחת, והוא ישתה במהירות ככה ברוב לחץ ויכול חלילה להיחנק. זה הסיבה לא לקחת דברים מהשולחן בזמן שבן אדם שותה. אמר לי מר, אז רבא תיקן אותי, לא, משום דקשי לרוח צרדה, זה יכול חלילה לגרום לאדם שהלב שלו יהיה אטום והוא לא ירגיש, הוא לא יהיה לו רגשות. ולא אמרן, הגמרא מביאה כמה הגבלות בזה, זה לא תמיד אסור לקחת מהשולחן שום דבר, אז זהו, בן אדם מחזיק יד ביד כוס, כולם צריכים לעזור, להפסיק לאכול, אסור כל לקחת שום דבר מהשולחן, לא, יש פה כמה הגבלות. לא אמרן אלא דשקיל ולא מעדר, דווקא בן אדם לוקח משהו ולא מתכוון להחזיר, זה הגבלה ראשונה. אבל משקל והדור אלה את למבה, אם הוא מתכוון להחזיר את מה שהוא לקח, אין בזה בעיה. ולא אמרן הגבלה נוספת אלא חוץ לארבע אמות, אם רוצים לפנות החוצה לגמרי, חוץ לארבע אמות מהשולחן, אז אסור. אבל תוך ארבע אמות לית למבה, אבל אם הוא עכשיו לוקח ונמצא בתוך אותם ארבע אמות, אני יושב בסעודה כנראה ואוכל משהו, אין בזה בעיה, כל הבעיה שהוא מפנה מהשולחן לגמרי. ולא אמרן אלא מידידי צריך לסעודתה, כל האיסור זה דבר שצריכים אותו לתוך הסעודה אסור לקחת, תוך כדי שבן אדם שותה, לקח כוס לשתות. אבל מידידי לא צריך לסעודתה לית למבה, דבר שלא לצורך הסעודה, אין בעיה לקחת מהשולחן. מר ברב אשי, קפיד אפילו הסיטה ובוכנה דטבלי, הוא הקפיד שלא יקחו אפילו את, את הכלים שעם זה קודשים את התבלינים בשביל לטחון אותם, גם את המדוכה הזאת הוא אמר לא לקחת מהשולחן, למה? מידי דצריכה לסעודתה, כי זה דבר שצריך לסעודה, אם היו אוכלים תבלינים טריים, היו קודשים אותם תוך כדי הסעודה עצמה, זה דבר שצריך לסעודה, לכן לא לקחת אותו כשמישהו מחזיק כוס ביד. ואמר הבא עם רשע ואמין הידה חנשי נשברה, בהתחלה חשבתי שזה שכשמטטאים, אז אם יש פירורים, מטטאים את הפירורים החוצה למקום שאף אחד לא דורך שם, חשבתי משום מנקירו אותה, כי אנשים רוצים שיהיה נקי. אמר לי מר, אז רבא אמר לי, משום דקשי לעניותה, זה גורם לבן אדם חלילה לעניות. מספרת הגמרא, ההוא גברא דאבא מהדר עלי שרה דעניותה, היה אחד שמלאך העניות כל הזמן חיפש אותו בשביל לגרום לו לעניות, אבל ולא אהבה יכיל לי, אותו מלאך לא יכל לעשות שום דבר לבן אדם ההוא, למה? דקזעיר אנש ורטובה, הוא מאוד היה זעיר על הפירורים, שאנשים, לא לשים את זה במקום שאנשים דורכים שם, שלא ידרכו על הפירורים. יום אחד קרח, הגרסה פה ריפטה, יום אחד המאדם עשה סעודה ואכל לחם, בדיוק היה בלי, על מקום של הסבים, כנראה יצא לטבע לאכול על הסבים. ואמר אותו מלאך, הנה אשת, ודאי נפל בידיי. עכשיו ודאי הוא לא יצליח לאסוף את הפירורים, איך הוא יאסוף את זה, מה זה פה בין הסבים? אני חושב שהצליח עליו אותו מלאך. בתר דאכיל אותו, אחרי שאותו בן אדם זהיר אכל את הסעודה, הייתי מהרה, הוא לקח לו פחות ולא יותר מעדר, אקרינו ליבלי, שדינו לנהרה. עקר את כל העשבים שם, זרק את זה לנהר, מקום שאנשים לא דורכים. שמעי, אותו בן אדם זהיר, שמע את המלאך ההוא של העניות, אומר, וי דאפקי ההוא גברה מביתי, וי למלאך ההוא של העניות, שאותו בן אדם גרש אותו מביתו, והוא זכה לעשירות גדולה, בזכות שהוא נזהר, שאנשים לא יזלזלו בפירורים, לא ידרכו על זה. ואמר הבאי מירי שווה אמינה, התחלה חשבתי, איידלו שעתי אופיה, זה דבר שלא הרבה אנשים יודעים, לא לשתות קצף שעל גבי משקה. חשבתי שזה משום מאיס אותה, אנשים נגעלים מזה. אמר לי מר, אז רבא אמר לי לא, משום דקשי לחרסם, זה יכול לגרום שייצא רירים מהאף. מי שתייה, אומרת הגמרא, מי שתייה לשתות את אותו קצף, קשה לחרסם, זה באמת עושה רירים באף. מין פחבי, לעשות על זה רוח, מפה, קש יהיה לרישה, זה גורם חלילה לכל ראש. מדחיי, דהיינו לדחות את כל הקצף לצד, קש יהיה לעניותה, זה גורם חלילה לעניות, מה הייתה קנתנו, איך מתפטרים מהקצף הזה? לשקעי שקועי, להכניס את הקצף פנימה לתוך המשקה ואז זה נעלם. עכשיו, מה הרפואה בן אדם שכבר חלילה ניזוק בגלל זה, בגלל הקצף? אז לחרסם דחמרה, אם זה נהיה לו בגלל קצף של יין, שישתה שיחרה, שיחר. אבל אם זה קרה לו מהקצף דשיחרה, שישתה מיה, שישתה מים. דמיה, אם זה קרה לו מקצף של מים, לית להתקנת, אין לו מה, אין מה לתקן, אין לו מה לעשות. והיינו דאם ראין שזה פתגם שגור בפה אנשים, בתר עניה אז לעניותה. אחרי המזל של העני, המזל שלו נהיה יותר עני. זה שאין לו מה לשתות רק מים, אז אם חלילה הוא ניזוק מהקצף של המים, אין לו דרך להתרפא מזה. ואמר אביי, מירי שאבה אמינה, היידה לא אחלה ירקה מקישה דה סרגינה, בתחילה חשבתי שזה שאנחנו לא אוכלים ירק מתוך אגודה שקשר אותו הגנן, עשה כאילו אגודות, יש ירקות, עושים את זה באגודה, אז קודם פותחים את האגודה ואז אוכלים, לא לשלוף מתוך האגודה. חשבתי שהסיבה היא משום דמי אחזה כרבתנות, אז אני רואה כאילו בן אדם הזה רבתן, מה אתה לאות? אתה לא יכול לפתוח את החבילה לפני שאתה אוכל, מה אתה צריך ככה לשלוף מתוך החבילה? אמר לי מר, זה הרבה יותר גרוע, משום דקה של הקשפים, אדם שמנסה לעשות כישוף, אם אחד לא נזהר לפתוח את האגודות לפני שהוא שולף את הירקות, אז חלילה וחס, כישופים יכולים לשלוט על שונאים של ישראל. מספרת הגמרא, רב חיסדא ורבא בר אבונה, אבו כאזלי בארבע, פעם אחת הם באו ללכת בספינה שתיהם. אמרה לו ההוא מטרוניתא, הייתה איזה מטרוניתא, איזה גברת נוכרית, רצתה להצטרף, אמרה להם, אוטוון בעדייכו, תנו לי לשבת ביניכם, הם לא רצו, לא תבוע. אמרה מילטה, עשה אותה לארבע, החליטה להעניש אותם, אמרה איזה דבר של כישוף, והספינה לא יכלה לנסוע. הם לא נבלו, אמרו, אינו מילטה, שריו, הם אמרו איזשהו דבר בקדושה, והצליחו לשחרר את הספינה. אמרה להו, מה יעביד לכו, זה לא מקנח לכו בחספה, מה אני אעשה לכם שאתם כל כך נזהרים בדברים שגורמים שאדם לא ישלוט עליו כישופים? דבר ראשון שאתם נזהרים, פעם היו, לא היה להם בבית הכיסא, בשירותים, בנוחיות, כן, במחילה, לא היה להם שם את מה שיש לנו היום ברוך השם, כל מיני אביזרים טובים יותר, פעם היו מנקים עם אבנים, עם חרס, אז חרס לא, אלה שהם היו נזהרים לא לקנח בחרס. ולכן הכישוף לא שולט בהם. דבר נוסף שהם לא היו עושים, ולא קטיל לכו קינה המנייכו. אתם לא הורגים את הקינה של הבגדים. פעם היו הולכים עם אותו בגד הרבה זמן. לא היה מכונות כביסה כמו היום, ולא היה הרבה בגדים כמו היום. אז היו יכולים להתפתח קינים בבגדים. אז הם לא הרגו את הקינה כשזה על הבגד. כשזה על הבגד שלהם. ולא אכיל לכו ירקה מקיש עד עשר גינה. אתם לא אוכלים ירקות כשזה בתוך החבילה שעשר אותו הגנן. אלא אתם קודם פותחים את האגודה ורק אחר כך אוכלים. ולכן לא שולט עליכם כישוף. ואמר רבי, מראה שווה אמינה, היידה לא אכלה ירקה דנפל מתקה. בהתחלה חשבתי שזה שאנחנו לא אוכלים ירק שנפל מהשולחן על הרצפה, משום מייסותה, בגלל שזה מאוס על הרצפה, מי ילך לקחת מהרצפה? איך חשבתי? באמת היא שפעם הרצפות לא היו מרוצפים כמו היום. זה היה רצפה עם אפר והכל. אז זה מאוס. אמר לי מר, אמר לי רבא, משום דקשה לריח הפה, זה גורם חלילה שבן אדם יצא לו ריח לא טוב מהפה. ואמר רבאי, מראה שווה אמינה, התחלה חשבתי, איידה לא יטווי תותי מרזבה, זה שאנשים נזהרים לא לשבת מתחת למרזב, שהמים מקלחים ממנו מהגג, משום שופכינטה שלא יישפך על הבן אדם פתאום מים לא נקיים מהמרזב. אמר לי מר, אז רבא אמר, זה הרבה יותר חמור מזה, משום דשכיחי מזיקים, כי שם זה מקום שהמזיקים מצויים בו. אנו שקולאי, פעם מסופר על סבלים, דאבו דרו חבית עד החמרה, הם נשאו חבית של יין, עכשיו אליהם כבד, באו להתפוחר, רצו לנוח קצת, עוטבו עטות עם מרזבה, בדיוק הניחו את זה מתחת למרזב. פקעה, כל החבית התפוצצה וכל היין נפסד. עטו לקמד, אמר ברבשי, באו לפני אמר ברבשי, שהם הבינו אולי שהמזיק הוא זה שעשה להם את הנזק, באו לתבוע אותו לדין תורה, לא פחות ולא יותר. הפיק שיפורי שמתי, אז מר, הבן של רבשי, הוציא שופרות ונידע את אותם מזיקים שיבואו אליו לדין תורה, לא פשוט. עתה לקמי, באמת אותו מזיק הגיע לפניו, לפני מר ברבשי. אמר לי, אז מר ברבשי שאל אותו, מה הייתה אבי דחי, למה אתה צריך להזיק לאנשים האלה את החבית? לא ראית, זה הכבד להם וזה, הניחו את זה שנייה אחת על מתחת למרזב, צריך ככה לפוצץ את זה? אמר לי, לא, הרב, הם לא ראו, אבל אני אספר לך מה היה בדיוק. איך יעביד כעוטבי בעוני? בדיוק ישן שם אותו מזיק, והם שמו לו את זה על האוזן. אז הוא ככה זה התפוצץ. אמר לי, את בדוכתא דשכיחא דרבים, מהי בית? מה אתה מחפש במקום שהרבים מצויים שם? תלך למקומות נסתרים, לא במקומות שכולם בדיוק עוברים שם, ככה הוא אמר לו אותו מזיק. את עוד ישנית, זיל שלים, אתה שינית בזה שהלכת בכזה מקום שהרבים מצויים שם, צריך להסתלק, לא להפריע לאנשים בדרך, ואם הוא יזיק הוא צריך שלם. אמר לי, אשתה נמי, הוא חייב אותו, לקבע לי מר זימנה ואפרש, יקבע לו זמן, ייקח לו כמה זמן לארגן את הכסף. קבע לי זימנה, הוא הסכים, נתן לו באמת זמן עד יום פלוני שישלם. כמעט הזימנה התעכב. הגיע הזמן, הוא לא הגיע בדיוק בזמן. כי אתה, מתי שהוא כבר כן הגיע, אמר לי, מה לא עתית בזמנך? שאל אותו, למה לא הגעת בזמן שקבענו? אמר לי, אז הוא סופר לו, תראה, זה לא כל כך פשוט למזיקים להשיג כסף, למה? כל מילי, כל דבר, כל כסף, זה צייר, או שזה צרור, או חתים, חתום. או וחייל, או שהוא מדוד, או ומני, או שסופרים אותו, ארבעת הדברים האלה גורמים שלטלן רשותא למשקל מיני. אנחנו לא יכולים לקחת מזה שום דבר. דמשכיחין על מידי דהפקרה. אנחנו צריכים לחכות עד שמוצאים משהו של הפקר, ועד שמצאתי לקח הרבה זמן. ואמר אביי, עוד דבר, מראה שווה אמינה, אי דשדה מיה מפומה דחץ. וזה שאני רואה הרבה אנשים ששופכים מהפה של הקד קצת מים, כל פעם לפני שהם שותים, חשבתי שזה משום ציוותה, חשבתי שיש קצת כיסמים קשים על המים, שאנשים רוצים שזה יישפך, לכן שופכים את הקצת העליון, אם יש שם על המעלה קצת לכלוך, זה יישפך גם. אמר לי מר, אז רבא אמר לי, זה הרבה יותר חמור, משום דעיק המים הרעים, יש מים ששתה מהם שד, וזה יכול להזיק למי שישתה מזה, אבל מה התקנה של זה? על ידי ששופכים קצת מים, זה באמת מתקן שלא יהיה שום נזק מהמים. מספרת הגמרא באמת סיפור בעניין הזה. ההוא בר שידה, היה פעם איזה שד, דאבה ברב פאפה. לא פחות ולא יותר, הוא היה השמש שהיה משמש בביתו של רב פאפה. ככה. עזל לעיתוי מים מנהר, היום אחד הוא היה צריך להביא מים מהנהר. יעקב, לקח לו זמן, הוא התעכב, הוא לא הגיע. כי אתה, כשהוא כבר כן הגיע, אמרו לי, מה התעכבת? למה, מה קרה שהתעכבת כל כך הרבה זמן? אמר לו, הוא ראה איך ששדים שתו מהמים של הנהר, אז הוא חיכה עד חלפי, מים הרעים, עד שמים הרעים חלפו וזרמו בנהר, והוא לקח מהמים הטובים. הדה אחי, אחרי זה בהמשך שהם השתמשו במים, חזן הוא דקשד ומיה מפומה דחץ, בו ראה שהם שופכים את המים, קצת את המים הראשונים מתוך הקד. אמר, יהבה ידנה, אם הייתי יודע שאתם כל כך זהירים ואתם בקיעים גם בזה, לשפוק קצת מים מראש הקד, ידרגילו אותה למבד אחי, אם הייתי יודע שאתם רגילים לעשות ככה, לשפוק קצת מים מתחילת, לפני שאתם שותים, לשפוק קצת מים מהקד, לא יקבי, לא הייתי צריך להתעכב, הייתי יכול להביא לכם מהמים מהם, ואתם כבר הייתם שופכים קצת מים מהקד ומתקנים את המים. עד כאן, השיעור על דף קוף ה'.